כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גל.
אני לא מרגיש את עצמי בכל אופן חייב לאף הגדרה ולו כהוא זה, לא שמאלן, לא ימיני, לא קיבוצניק, לא צנחן, לא חוזר בתשובה, לא צבר, לא אשכנזי, ולא עוד כל מיני תווי היכר מסוימים שמסמנים קבוצתיות כלשהי או אחרת בחברה הישראלית.
כן, זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, מאיר אריאל, שבימים אלה אנחנו מציינים את יום השנה למותו. אנחנו כאן שוב, זה דוקטור דוד גורביץ', דוקטור דן הרב, ואני יונתן גת, ובהתייחס לדברים שהוא אמר כאן בפתח התוכנית, הוא אומר, אני חסר הגדרה, אז הוא מנסה לברוח לנו, זה קצת יהיה לא קל אם ככה ללכוד אותו, לדבר על גיבור תרבות שקשה לשים אותו בהגדרה אחת ברורה, לא?
אלא אם כן אתה לא מקבל את דבריו, כי זה עדות משמיים שחייבים, הנה הוא ידיד על עצמו, נתן עצמו שטמפה, ועכשיו מה אתה עושה עכשיו? עכשיו לא יהיה ללכוד אותו, לא אפשר, כי כבר הגדיר, נכון?
אתה לא מאמין לה...
הרי כבר אמרנו איזה מזמן, שאין המשורר מעיד על עיסתו, ואין האדם כמו הסופר מעיד על המשמעות של הרומן שלו, אנחנו מכירים את המושג הזה שהמספר מת, והמחבר מת, וכיוצא וזה.
כן.
אני אומר שהוא לא נבחן באמצעות האמירות שהוא אומר ברעיונות, נבחר באמצעות השירים שלו. אם אני נבחר באמצעות הרעיונות האלה שהוא ישמיע כרגע, לא היה מגיע רחוק. אבל היות והוא גם הסונגלייטר המרכזי ביותר בישראל, אדם שמרגש אותי בצורה יוצאת דופן, אתה לא יכול להכחיש את העוצמה של הסתירות הפנימיות שלנו שמתגלמים ביצירתו. רק חבל שהוא לא מבין את זה.
למה אני לא מבין את זה?
כי הוא לא מבין שאני, הוא היה צריך להגיד, אני סכום הסתירות של עצמי. הייתי כזה, אני קיבוצניק, אני גם וגם וגם וגם, כל אחד דבר הוא שונה משני, ואני מתנדנד בין הדברים האלה.
אני דווקא אוהב את מה שמאיר אריאל אמר. אני חושב שזה דבר שצריך לחתור אליו.
אבל אין מצב כזה, אולי צריך לחתור, זה באוטופיה, אבל זה לא קיים, אין אדם, אדם מזוהק, מוצאתי, אשכנזי, קיבוצניק, לא, משם הוא בא.
בסדר, הוא יכול לחפור בזה, הוא יכול לנסות להצהיר על זה שהוא משתדל לא להיות שם, ואני מעריך שמה שהוא אומר, הוא אומר את זה בכנות, כן? אני חושב שהוא לא מתייפף, כמו שאמרת, אלא הוא מתכוון לדבר הזה. זה נכון שאנחנו לכודים בתוך המבנים החברתיים ומתוך המוצא שממנו הגענו, ועדיין אנחנו יכולים לבקש לפחות או לנסות לחתור מתחת לזה. אני חושב שמאיר אריאל עשה הרבה שינויים בחיים, הרבה מאוד שינויים בחיים. הוא עזב את הארץ, הוא חי בדטרויט, הוא עזב את הקיבוץ, הוא עזב, הוא עלה על הבמה, הוא עשה המון המון מהלכים של שינוי כדי להצדיק, אני חושב, את האמירה הזאת שמבקשת לא להתקבע או לא לקבע את הזהות באיזשהו סד חברתי מסוים. תן לו את הקרדיט על זה.
זהו שאני לא נותן לו, מה שאני אומר זה לא שהוא לא כל מיני דברים, אלא שהוא כופר ברעיון שהרבה מאוד דברים, הוא כופר בכלל, אלא הוא כביכול ייחודי מעבר לטקסונומיות, מעבר לקטגוריות, שזה גמר מגוחך. לזה אני כופר לגמרי. לזה קראתי גם התייפיפות. זה לא אומר שהוא לא השתנה, זה לא אומר שהוא לא הציג כל פעם זהויות אחרות. להפך, זה מה שהוא עשה כל חייו, הציג המון המון זהויות שכל מיני השתנו. כמו נשל הנחש, אישיל זהות, שם זהות, אישיל זהות, שם זהות. אבל, אדרבה, דבר על זה. מה אתה מתייפיף? הוא אומר לי שאני לא, אני מעבר לקטגוריות, הוא אומר, פחות או יותר. I am unique. מה זה? אם לא התייפיפות? אתה לא חושב?
אני חושב שהוא מאתגר אותך. אני חושב שהוא מרגיז אותך.
אין ספק. אני במצב כזה שההתחלה, שמצד אחד אני כמובן מאוד אוהב אותו, אבל מצד שני, רואים דברים להיאמר גם מושא אהבה שלך, שלא תמיד הוא קולע, והוא הדובר הטוב ביותר של עצמו, וזה לא המידע הראשונה שלו, בזה, ולא השטות הראשונה שהוא אמר.
ולכן אני חושב ששווה לסלוח לו,
סלחתי
ולא לתפוס אותו על משפט או על מילה.
זה מה שאני אמר, בסדר, כמו יום כיפור, סלחתי כדבריך.
אנחנו יודעים שיש לו, כמו שאמרת, שורה ארוכה של מעידות לשוניות, הוא לא היה המתראיין המלוטש ביותר, הטוב ביותר, הוא נפל הרבה מאוד פעמים, בסתירות פנימיות, באמירות לא ראויות וכן הלאה. וכל מה שצריך זה לנסות להסתכל על זה כמכלול, דוד.
נכון, אבל בסדר, הוא לא נבחן עכשיו על מרצה על הקתדרה, הוא נבחן בשירים שלו, ושם לדעתי הוא מגיע לקו הגמר וזוכה באליפות.
כן, אבא חוזר ואומר, יומיים העגלה נוסעת אין עצור, קפצת ממנה היום, חלפו שתי דקות והנה נשארת מאחור. אבא חוזר ואומר,
כן, נשל הנחש, אחד השירים הכי מפורסמים של מאיר אריאל, ו אני חושב כדי להבין את השיר, אנחנו צריכים קודם כל לפגוש את הדמות הראשית, וזה האבא, סשה אריאל. אז נברנו פה בארכיון כל ישראל, ולא תאמינו, מצאנו הקלטה נדירה שלו, מדבר בעצמו, משנת 1984, בראיון משותף שעושה עם מאיר. בואו נשמע את האבא של מאיר אריאל לכמה שניות.
היו לי חיים לא קלים, נולדת ב-1907, ב-14 פרצה מלחמת העולם הראשונה. ב-17 המהפכה ברוסיה עם כל הפגרומים ועם כל חילופי השלטון. כן, זה נמשך עד 20 וכמה. ב-24 נאסרתי בפעם הראשונה בציונות. ב-26 נאסרתי ונשלחתי לגירוש ברוסיה רחוק רחוק, בצפון צפון.
כן, אז הוא אומר שהיו לו חיים קשים, ועכשיו בואו נשמע את מאיר אריאל מספר על האבא ועל המשפט המפורסם בשיר.
הוא היה אומר, הוא היה נוהג להטיף את זה לילדים, בזמן שהוא היה מלמד אותם, הוא היה מורה בבית ספר ומנהל אצלנו. הוא היה אומר על הלימוד ועל ההקשבה.
בקיבוץ משמרות.
בקיבוץ משמרות. תעזבו יום, יעזבו כיומיים. לא תקשיב עכשיו, תצטרך אחר כך ללכת לשאול את החבר שלך מה אמרו ולהבין, או לחילופין לא תעשה שיעורים, תשכח מה שהמורה אמר, ושוב פעם ושוב פעם תצטרך להתאמץ על זה כפול. הוא התכוון אז לזה כמובן בשביל לתת לנו מוטיבציה להתאמץ וללמוד.
אז זהו, זאת אומרת האבא עבר חיים קשים, ואולי זה מה שגרם לו להיות בעצמו איש קשה. אנחנו יודעים שהוא היה איש קשה, דמות דידקטית מאוד, פדגוגית. האבא, כמו שאמרנו אז בתוכנית על קפקא, אבא הוא החוק, הוא הסדר, הוא המטרונום שמתקתק כל הזמן את המשפט הזה של תעזבנו יום, יעזבק היומיים. למעשה זה לא רק הפזמון בשיר, זה גם הפזמון של מאיר. זה הולם בו. אבל עכשיו בוא נשמע את מאיר אריאל מספר איך האבא שלו מתייחס לשירים שהוא כתב. תקשיבו טוב.
את רובם הוא לא קיבל. שירים מסוימים הוא אהב, אבל זה היו שירים יותר ראשוניים, יותר שירי בוסר. שירים הראשוניים האלה שעשינו בקיבוץ, הוא טוען שאלה היו השירים היותר טובים שלי. מרגע שנכנסתי למיטה, התחלתי לחטט קצת, או לשירותים, שישלח לי על הביטוי, שאני אשלח לו על הביטוי, אז כאילו שלדעתו אני איבדתי גובה. לטעמו. תמיד שאף שאני הולך ללמוד ספרות, כמו שצריך, כי יש לי כישרון, אבל זה לא מספיק. והוא לא אהב את זה שאני כאילו מבזבז את הזמן ככה, על פזמונים ועל מיטאות.
כן, אז האבא רואה בבן שלו אדם שמבזבז זמן. זאת אומרת, כל יום יעזבק יומיים, כן? כל יום מחייך זה בזבוז שלא יחזור. והוא גם לא אוהב את השירים שלו, וגם תורח להגיד לו את זה. זאת אומרת, יש פה דמות קשה של אבא שהוא מזלזל ומגמד, ואין לך לצאת ממנו. אגב, אנחנו זוכרים עוד בן אדם אחד שאבא שלו לא אוהב את השירים שלו, ולמה זה הוביל? אנחנו מדברים על אסי דיין, ועל אבא שלו משה דיין. אבל עכשיו, בואו נחזור לשיר. אז אנחנו מבינים שזה כבר לא שיר, זו ביוגרפיה. יש אדם שרוצה מצד אחד לנוח, למצוץ גבעול, ומצד שני הוא בבעיה בגלל המנטרה הזאת שלא עוזבת אותו, שכל דקה מזמנו היא לבטלה. זה state of mind בלתי נסבל. עכשיו תחשבו על בחור יצירתי, מעופף, כזה כמו מאיר אריאל. מה הסיכוי שלו לשרוד משטר כזה? אולי בגלל הצו האבאי הזה, נגזר עליו לחיות בתחושה של דיכאון ושל בחמצה ועל סף, על סף החיים, מה שנקרא.
יונתן, אני חושב שהפכת את השיר הזה למשהו, אני חושב, כן, יותר דרמטי ממשהו. אני חושב שבסופו של דבר, כל אבא חושב שהבן שלו מבזבז את הזמן. אני חושב שזה בלתי נשלט. אני חושב שהמצב הזה של ציפיות, של רצון לרצות. המצב הזה הוא נתון ביחסים בין הורים ובנים. כשאני שמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, ברור שהזדהיתי עם העמדה של הבן, שרוצה להשתחרר ממסע הציפיות הזה. היום אני שומע את האב, לא שאני מזדהה עם האב, השיר הזה נשמע לי כמו שיר הזהרה לכל אבא, שאומר, תזכור, לבן יש גם רצון לצנוח חופשי, ולא מצנח, להיפתח לכל הכיוונים, תאפשר את זה. אני חושב שזה שיר על מצבים, על מצב אנושי אוניברסלי. נכון,
שמי אבל לא כל אבא, לא כל אבא, הוא לא מעריך את היצירה של הילד. אתה זוכר מה אבא שמשה דיין אמר לאסי דיין?
כן.
שירים שלך זה קשקוש, וזה גרם לו לטראומה שאחר כך לבטא, הוא לא הצליח להשתחרר מזה אחר כך. אולי גם מאיר אריאל לא הצליח להשתחרר ממה שאבא שלו אמר לו, מחוסר הערכה הזאת של האבא.
אני לא יכול לפרש את זה במקרה הפרטי, אני חושב שבכל התבוננות על הבן שלך, על הילד שלך, יש גם מידה מסוימת של חוסר ביטחון שלך בו. זה קיים, זה בלתי נשלט הדבר הזה. ולכן אני חושב שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה מוכרת, היא לא מופרכת לחלוטין, היא מוכרת בתוך היחסים בין הורים וילדים.
אני לא רואה בזה שיר פסימי בכלל.
נכון.
אני רואה בזה שיר של שיא האופטימיות, ודווקא חוסר מועקה מוחלט, אלא להפך, התרסה שירית, והיא עומק עצום, שיש שתי אופציות בחיים, הכל פתוח לפניך, אתה יכול לבחור כך, אתה יכול אחרת, ואני ברור לי מה
התרסה שלי. אז רגע, הביטויים האלה, אני ורש ומרושרש, נשמת אביון ודל, נפלט משצף מעגל.
זאת התשוקה שלו, יונתן, זאת התשוקה שלו, להיפלט.
אתם לא רואים בזה משהו פסימי?
לא. ממש לא.
מי זוכר אותך עכשיו? מי צריך אותך עכשיו? איך תצא מזה עכשיו?
נכון, אתה לא יודע שהמרד באב, המרד בחוק, מתחיל ברגע שהבנה מגלה את היצירתיות של עצמו. יש את החרדה של ההשפעה, שתמיד הבן חושש מהאב, חושש מהסופר הגדול. הוא היה בתחום שלו, הוא היה בעצם מורה לספרות, הוא היה דמות מאוד חזקה, הוא חייב באיזושהי צורה להתמודד עם האב. אבל זאת לא התמודדות רק ברמה האישית, זאת התמודדות אוניברסלית. שוב אני חוזר למשפט שלך היפה, אוניברסלית, שהתמודדות בין הדור הקודם לדור החדש, והתמודדות שאתה חייב לעבור את החרדה ואת הסירוס הזה בשביל להגיד את השירה שלך. בסוף הוא יוצא צ'מפיון, הוא לא יוצא במאזניו ברגליים.
דרך אגב, אני חושב שאבא קשה יכול להיות יופי של קטליזטור לאדם יצירתי. שאין לו ברירה אלא לברוח, כן. אל האומנות והיצירתיות.
בדיוק, כלומר, הוא בעצם יוצר לו את היסוד הסבל שהוא מקור האומנות שלו, כן? גישה רומנטית לאומנות.
כן.
טוב מאוד שאבא הוא ירד לחייך, כי אחרת לא תהיה אומן. נכון, יש בזה אמת. אומנים לא נוצרים ממקומות של עושר. של חיים נפלאים ויחסים טובים בין אבות לבנים. אין כזה יצור.
שיר כאב עובר עכשיו איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר אז אני שר עכשיו אולי זה עוזר תפסל הצעיר ערבי מזכיר כדווקא אחד שהכרתי אפילו ראיתי איך זה מתחיל לילה אחד השתכרתי הרגשתי איך שזה זוכה לי מתחת לרגליים איך שזה אוכל אותי עד קצות הציפורניים טוב אני לא יכול להקיף אישה
365 מעלות תמיד נשאר לסדת דרכו יכול לפתאום להתגלות ועובר שם ברוקח כל מה שהיא רוצה לתת רק חוטפת לעצמה עוד רגע אחד רוטל עובר ושם
כן, זה שיר כאב בביצוע פחות מוכר, זה ממסע הבחירות משנת 1987, הקלטה שלא יצאה בסרט בסופו של דבר. על השיר הזה באמת נכתבו הרבה מאוד פרשנויות, במיוחד על האמירה בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית יושב הערבי עם דרגילה, ביטוי המפורסם הזה. ועכשיו בואו נשמע את מאיר אריאל בהקלטה נדירה מאמצע שנות ה-80, וההסבר שלו על השיר הוא מפתיע.
עובר ושב זה בעצם כמעט, אני לא אומר שזה באמת רק, אבל זה כמעט, או במקורו הרגשי הוא שיר קנאה פשוט עד כמה שרק אפשר. כשאני אומר, אני לא יכול להקיף אישה 365 מעלות, זה בעצם השיר. תפסה לצייר ערבי משכיל, זה מה שהתחיל כאילו את הבלגן. ובסוף כל משפט שעוברים פשוט חוצה מאחורי הפינה שזה הגיע ואז הוא יצא החוצה הוא רבץ לי שם ושם אני זוכר את המשפט הזה עוד מימי תל אביב נאמר בשנת 70-71 וחצי, 2 כאיזשהו משפט שכתוב באיזשהו מחברת ככה ובאמת עניינו הבעיה הישראלית ערבית אני גם יכול להגיד כן, אתה נגיד היום אני יכול להגיד לוינגר אתה מתערב בחיים האישים שלי עם אשתי, וצא החוצה. תעזוב אותנו. כי אין לך דבר שלא קורה במרקם הפוליטי החברתי בכותרות העיתונים, שלא נוגע בך, ופה בבית, בדברים הכי פשוטים שבינך ובין אשתך, בינך לבינך. אז מה? אני יכול להגיד לו, אל תזוז, אשתי ישנה עכשיו. אני צודק. אבל השיר באמת... עוסק ברובד הרגשי שלו, בבעיה שיש לי עם אישה, נקודה. ובמרכז כובד הבחירה שלה. וכל אחד יכול להישמת מאשתו פתאום.
כן, זה ממש יפה איך הוא נותן את אותו משקל רומנטיקה ואת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. רק נגיד שלוינגר זה הרב משה לוינגר ממקימי גוש אמונים, איש הימין המתנחלי שהופיע בתשדירי הבחירות עם אקדח וכדומה.
כן, מעניינת מאוד הפרשנות של מאיר אריאל, כלומר, בעצם הפרשנות המיוחדת שהוא מביא אותה, שזה בעצם מדובר בשיר שיר קנאה אישי, על איזה, באמת, אשתו שנשמטת ממנו, כמו שהוא אומר, והולכת איזה ערבי משכיל. אז זה נכון, כי זה מציג באופן אירוני, כאילו את התפיסה הקלאסית של השיר הזה, שהולכת אל הפוליטי כמובן, שבסוף כל משפט יושב איזשהו ערבי עם נרגילה. כלומר, יש את הפרנויה הזאת של איפה אנחנו, מאיפה השפה שלנו, מאיפה הכללות שלנו מערבית, מאיפה הצבר, מאיפה הצמחים. הפחד בחרדה מהאחיזה שלנו, כמעט שנשמטת מאיתנו מהשפה, מהארץ, מהמנהגים, כאילו המרחב הפרנואידי הזה, הערבי בעצם בולע אותנו, אנחנו הציונות, הקיבוצים החדשים, הישראלי החדש, הוא עניין של מה בכך, מין חרדה גדולה. עכשיו, לאור הפרשנות שלו, כלומר, הפרשנות של הקינה האישית, מדובר בשתי חרדות, במכה אחת. גם החרדה האישית שהאישה נשמטת, והחרדה הקיומית הישראלית שאנחנו נשמטים, אז תחשוב רגע, כל הכללות שלנו הם בערבית, החומוס שלנו נלקח משם, הצבר שלנו שעל פיו קנינו את מיטב בנינו, הוא בעצם צבר בכפר הערבי שגדל ליד הכפר הערבי, אז מה נשאר לנו? פלא שהוא מפחד שבכל משפט שני, וגם ערבית דומה לעברית, וכמעט, כאילו אין לנו ביוגרפיה רגשית, מילולית, לשונית משלנו, אלא ערבית, אז איפה אנחנו? מה איתנו? איפה העוגן שלנו נמצא? כמו שהעוגן של הגבר הולך לאיבוד כמה, כי האישה נשמת עם הארץ הערבי, אנחנו כקולקטיב הולכים לאיבוד. המיוחד בפרשנות הוא הצירוף בין שני הרבדים האלה, אבל יש דבר אחד משותף, פרנויה וחרדה
כן.
של הגבר, ושאנחנו, הישראלים.
תראה, אני מאמין למאיר אריאל שבסופו של דבר הוא כתב שיר על יחסים. שיר על רומנטיקה, שיר על, על היחסים שלו עם אשתו, ועם החרדה מההישמטות שלה ממנו, וכן הלאה.
כן.
אבל, אבל מה עושה, למה זה ערבי? למה זה ערבי שגונב אותה, או שעלול לגנוב אותה, ולמה המשפט הזה נתקע בסוף? זאת אומרת, אנחנו לא ניכנס עכשיו לתוך הפסיכולוגיה של מאיר אריאל, אבל אני חושב שהפרשנות שלו באופן טבעי תמשוך לכיוון האישי, הרומנטי, אבל היא לא מייתרת את הרצון שלנו, את היכולת שלנו לראות בזה קודם כל משל על הסכסוך, לחלוטין כן. אני חושב שזה לגמרי שם, אני חושב שמאיר אריאל באיזשהו אופן מודה בזה.
Yeah, זה התחברות של שתי חרדות, זה אותו דבר, זה מקביל, זה לא סותר אפילו אחד לשני. שם יש חרדה שלנו כישראלים, שם יש חרדה שלו כגבר, שאשתו עזבה אותו. לתורת משכיל ערבי, יש בזה גם איזשהו לג עצמי, לחוגים הפרוגרסיביים, אם אנחנו הלכנו, התחברנו עם הערבים, עכשיו הערבי לקח לי גם את אשתי. אז זאת אומרת, יש בזה גם כן מהפרנויה שלו, ומאותו הדגדומות שלו, של מאיר אריאל לעתיד, כביכול, נגד מיעוטים שונים, כביכול הוא באדם, אבל בסוף הוא נגדם, הוא מפחד מערבי, כמו שהוא מפחד גם מההומו, אוקיי, אז זה כאילו, זה כבר הייתי אומר, מקרין על העתיד לבוא באיזושהי צורה, בלא מודע שלו, אבל לא חייבים את כל זה. עדיין זה עובד יפה עם הנרגילה, מחרדה מהשפה הערבית ומחרדה מהגבר הערבי.
ב-12 באוגוסט 1998 מתפרסמת כתבה בזמנים מודרניים של ידיעות אחרונות תחת הכותרת מאיר אריאל משתולל. תת הכותרת היא, אחד מגיבורי התרבות של השמאל הישראלי מתראיין לרגל צאת אלבומו, ולפתע כותל ורומס כל מי ומה שנקרא בדרכו, הומוסקסואלים ולסביות, כוכבי טלוויזיה, פוליטיקאים ועולים חדשים. עברנו את פרעו, נעבור גם את זה? שואלת כותרת המשנה. כתבה של צחי כהן. שם מאיר אריאל אומר את המשפטים הבאים. הוא נשאל לגבי היי פייב באיזשהו הקשר, ואז הוא אומר ככה, שמה של להקת היי פייב נראה לי סי של פרובנציאליות. זה נשמע כמו חמישה מתרוממים, זה משדר מהן קריצה הומוסקסואלית. אז המראיין שואל, ומה רע בזה? הוא עונה, בעיניי זה רע, הומוסקסואליות זה משהו שלא צריך לקבל את הלגיטימיות שלו בחברה. בעיניי, הומוסקסואליזם... הומוסקסואליזם ולסביות זה סטייה. גם אם אדם עושה את זה, הוא צריך לדעת שהוא סוטה. האיידס היא מחלה שנפוצה בעיקר בקרב הומוסקסואלים, בגלל שהתדירות שלהם בקיום יחסי מין גבוהה מזו של אדם רגיל. לשיטתי, כל מערכות היחסים שלהם מבוססות על מין מוטרף או אינטנסיבי. בגלל זה, יש רגישות לאיידס, והקהילה ההומוסקסואלית הופכת להם מדגירה של המחלה. לפיכך, מה ששניים עושים בדלת עמותיהם הופך לבעיה של חוץ, בגלל שהם הופכים לסיכון במובן הפשוט ביותר של המילה. ומשתוללת מאומת עולמים, מאומה בתל אביב, והקהילה רודפת אחרי מאיר אריאל לכל מקום, מפוצצים לו הופעות, ושורקים ויורקים, ומכוונים
מכוניות. ואז הוא עוזב את תל אביב, כאילו.
ואז הוא מחליט שהוא יורד מהבמה, ושבועות ארוכים הוא לא מסכים להתנצל, שבועות ארוכים. אני רוצה להשמיע לכם הקלטה, שאני חושב שלא רבים שמעו אותה. שם הוא, תשימו לב איך הוא עוד פעם זז ממקום למקום, מתנצל ולא מתנצל, ואומר דברים שבאמת אוזניים תצילנה. תקשיבו.
אני חושב שאחריות ההיפגעות היא עליהם, כי אני לא התכוונתי לפגוע באיש, אני רק התכוונתי להביע דעה מסוימת שזוהי זכותי. אם הומואים ולסביות יש להם העדפות, מקובלת עליהם האפשרות של העדפה, שזה בעיניי כבר אקט גזעני כשלעצמו, אז גם הם חייבים לקבל שעליי יש העדפות. זאת אומרת שאני יכול להעדיף לחשוב כך על הומואים והומואים ולסביות. אתה מבין למה אני מתכוון? כן. אם מדובר בהעדפה, אז אני מעדיף. אתה מעדיף לא את בני מיני, אתה מעדיף את בני מינך, כביכול, אתה מעליב אותי. נגיד, כן? כיוון שאתה לא מעליב, אתה לא מעדיף אותי. כל העדפה יש בה משום גזענות, ואם הומואים יוצאים עם דגל העדפה מינית, שזה בעיניי אלבון ליחסים שבין זכר ונקבה, כיוצא בכך לסביות, אז מותר לי להעדיף, לראות אותם ככאלה, כן? כסוטים. זו זכותי. אבל, אני חוזר בי מכל מה שאמרתי. הייתי שמח לבקש סליחה ולהתנצל בלבד שיגידו לי על מה. מה בדיוק פגע. ובאשר לסך כל הדברים, אני לוקח את כל הדברים בחזרה, חוזר בי, ואומר שקהילת ההומוסקסואלים והלסביות, הם מקיימים את המצווה היותר גדולה המנוסחת בתורה, אהבה שאינה תלויה בדבר, כי אין ביניהם עניין של הולדת ילדים, שזה סוג של אהבה תלויה בדבר, ואומרים, איזוהי אהבה שעתידה להתקיים, זו אהבה שאינה תלויה בדבר, כי אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה האהבה.
יונתן, זה בהחלט אמירה מחפירה, אוקיי? זה ברור לגמרי, אבל השאלה היא, מה מקומה של האמירה הזאת במכלול היצירה ובמכלול העיסוק בדמות של מאיר אריאל? אנחנו מעלים את השאלה הזאת הרבה פעמים בתוכניות פה.
כן.
עד כמה העובדה שהאומן נכשל בלשונו, או שהוא סתם לפעמים באמת, לא, אתה יודע, הוא לא אינטליגנט גדול, או שהוא לא, הוא אדם לא מוסרי, הוא אפילו, אתה יודע, בן אדם היום ונורא, בחיים הפרטיים שלו, עד כמה אנחנו מתייחסים לזה כשאנחנו בוחנים את מכלול היצירה שלו, וזאת שאלה פתוחה, אין לנו תשובה לשאלה הזאת, איפה עובר הגבול? האם אומן גדול יכול להיות חרא של בן אדם, ואנחנו מקבלים את זה.
ויש לו מעט כאלה.
ויש לו מעט כאלה, יש לו מעט כאלה. מאיר אריאל, ללא ספק, נכשל פה, לא רק בלשונו, הוא נכשל כישלון מחפיר. אני חושב, זו דעתי, שאנחנו נותנים לזה בתוכנית הזאת, מקום מרכזי מדי. שוב, יהיה בטח מי שיקפוץ על האמירה הזאת, ויגיד, בוא נע, על מה אתה מדבר? אבל נורא חשוב לתת לזה מקום, חשוב להזהיר, חשוב
אני חושב שאי אפשר לא להזכיר את זה.
לא, אני לא חושב שאנחנו לא נזכירים את זה, אנחנו מזכירים את זה. אבל שוב, מה אנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה? הרי זה מציג אותו במערומה, וזה מציג אותו פתאום ממרום התבונה והיכולת המילולית והתחכום. פתאום, איש קטן, איש עלוב, נכון. אז מה עכשיו? מוחקים הכל.
לא חושב שזה בשביל למחוק, אני חושב שזה מעניין שזה עוד נקודה בחייו, עוד צד בו. תראה, אני חושב שאתה אפשר להפריד, הרי מאיר אריאל הוא מכלול שלם, ואנחנו לא יכולים לנתק את האומנות שלו מהאיש, והוא היה מדבר הרבה את עצמו, וזה חלק מהעניין.
נכון.
וזה לא הייתה פליטת פה, כי הוא חזר על זה אחר כך שבועות רבים, שמעת בעצמך, הייתה לו כאן הסתמנות נהדרת לרדת מזה.
אתה רוצה לשמוע מה דעתי על זה?
זאת לא הייתה פליטת פה, וההתנצלות עצמה הייתה התנצלות רפה, ויותר משהו היא מתנצלת, היא רק חזקה את מה שהוא אמר קודם.
זה נכון. קודם כל, שני דברים שאני רוצה להגיד על זה. אחד, מאיר הרי לא יודע על מה הוא מדבר. אפשר לא משתמש במילה העדפה, בצורה לא מדויקת, לא נכונה. העדפה שלהם היא לא להעדיף דווקא את ההומואים ולהגיד שאחרים לא קיימים. העדפה היא במובן שבן אדם יכול שתהיה לו העדפה מינית כזאת או אחרת. זאת אומרת, זה פתוח לכולם. זה לא העדפה של אחד לחשבון השני. אז לא הבין בכלל את הנקרא, מה שנקרא. היא הבנת הנקרא. סוגריים, מאיר אריאל הוגה מאוד קטן, מבין קטן מאוד בכלל בעניינים, וראינו את זה גם בקודם, כשהוא הגדיר את עצמו, יודע, אני לא כזה, אני לא כזה, אני לא כזה, אני מעבר לקטגוריות. יש לו גם איזה מין אגו כזה, מנופח כזה, שכל זמן הוא קופץ לו משהו, הפיוז, והוא חייב להגיד את זה בצורה כזאת. אבל זה בסוגריים. אז זה לגבי העדפה, לא הבין בכלל מה מדובר, מה זה המושג העדפה המינית, בתפיסה הלהט"בית, לא הבין, לא הבין, מסכן. טוב, עכשיו לגופו של עניין, זה נכון, אני מסכים מאוד עם דני, אנחנו מביאים גיבורי תרבות שהם חטאו בהרבה דברים מוסריים, זאת האמת. קח את דוד המלך, הוא גיבור תרבות של העם היהודי, זה ברור לגמרי. הוא עשה הדבר הכי נורא מכל, לשלוח את הבעל החזית, להרוג אותו, לשכב להזדיין עם אשתו. ועד שאלה.
כן.
עוד יותר נורא מה שלהגיד האמירה כזאת, לא רק שהוא דיבר, אלא הוא עשה. עשה דברים נוראים, דברים שלא, שאין... אין דבר יותר מביש מהם. ועדיין הוא נשאר מחבר, כאילו הקוד היהודי, ובעצם האב של האומה היהודית, והתנך לא צנזר את זה, אותו דבר. גם פה, אני לא טוען שאנחנו צריכים לצנזר את זה, ולנקות את מאיר אריאל מהשטויות שהוא דיבר, להבין, אין אדם נשפט, אנחנו לא יכולים לשפוט את הכל, ואף אחד הוא לא זך ולא טהור. וזה בוודאי, התפיסה שלו את ההומואים היא תפיסה מאוד מבישה, מאוד אומללה, ומאוד מגוחכת גם יחד. למה הוא צריך את זה?
פרימיטיבית משהו.
מאוד פרימיטיבית, מאוד בסיסית, מאוד חרדתית, ומאוד כמובן הומופובית. אבל האם זה הוא הכל? לא, כמו שאתה אמרת, ברוך השם שלא, אחרת בוודאי אתה לא היית חושב שכדי לעשות תוכנית עליו. ושניים, יש גיבורי תרבות שהם לא מוסריים בעליל, ואנחנו נעסוק ברבים מהם. בכל מקרה, אומללה מאוד האמירה הזאת, וחבל מאוד, באמת חבל מאוד, ואנחנו צריכים להכיר בזה שיש המון נקודות אפלות לאנשים גדולים, אין מה לעשות, זאת אחת מהן.
איתנו אדם שלא רק הכיר מקרוב את מאיר אריאל, הוא גם הופיע איתו וניגן איתו. שלום ליואב קוטנר.
ניגן זה קצת גדול, אבל...
נכון. נתת שם ב...
הפחיות.
כן, כן. במסע הבחירות ב-1987.
נכון.
יואב, רציתי לשאול לך, איך אתה מסביר בדיוק את הטוויסט הגדול של הקהל שפתאום גילה את מאיר אריאל בהמוניו אחרי מותו?
לא, לא פשוט לענות על זה, זה נשמע...
כן, ניסינו בעצמנו, אנחנו
צריכים לבדוק. אני חושב שהחוסר שלו הוא מאוד בולט על רקע הרבה שינויים שקורים בכלל בתרבות ובמוזיקה, וכאילו אין אנשים שיוצרים שירים כאלה, ברור שישנם, אבל אין במיינסטרים במרכז, ויש הרבה אנשים שמתגעגעים ליצירה עם טיפה יותר תחכום, עם טיפה יותר עומק. שוב, אני מדגיש, זה לא שאין כאלה כיום, אבל יש געגוע, ודבר שני גם, בוא לא נשכח שבחייו מאיר, חוץ מאיזו תקופה מאוד מאוד קצרה, שהיו לו כמה להיטים, הוא אף פעם לא הופיע בפני קהל, נגיד של מאות. כן. הופיע בפאבים קטנים, הופיע במסגרות שרק מי שאהב אותו מראש ידע, ואחרי מותו פתאום, יש איזו מכונה משומנת.
אבל איך אתה מסביר את זה? תשמע, אני...
לקיצריה ולמשמרות ואלפים מגיעים, אז פתאום החשיפה היא הרבה יותר גדולה.
אבל איך אתה מסביר את זה? כן. אני נחשפתי להמון ראיונות שהוא עשה בתקשורת, חלקם שאתה ראיינת אותו, הוא קיבל המון תקשורת אוהדת, גם עם מבקרים, הוא השתתף בכל תוכניות הטלוויזיה הכי מבוקשות, הוא עשו עליו ספשיילים אצלנו כאן בכל ישראל, עשו ספשיילים בגלי צהל, שעות רבות הקדישו לו בגלי
צהל. תשמע, זה לא קל, המוזיקה שלו, לא, בחלקה לפחות, היא לא מוזיקה פשוטה. כמובן שבכל אלבום יש כמה להיטים מאוד גדולים, אבל... אתה יודע, מאיר גם לא ניסה. מאיר, הוא אף פעם לא באמת פנה לקהל רחב. ככותב כן, אבל כמבצע פחות. אני זוכר שאחד הדברים שקרו במסע הבחירות ב-87, היו לנו אפילו שיחות על הנושא הזה. למה אתה נשאר כל הזמן בתחום הזה של צוותא ושל מודון הסמטה ביפו, ובטובן היה כזה מקום בזיזנבו.
אני זוכר, כן.
של 30 אנשים. זאת אומרת, שמה, אני לא יודע, אני לא מנסה בכלל. מאיר, היה לו יותר חשוב לעשות את הדבר שלו, כולל הפוזה שאני עושה מה שבא לי. הוא לא עשה את זה קל לאנשים, ואת הדברים שהוא הסתבך בהם בעיקר בסוף חייו.
כן,
כל האמירות המטומטמות האלה, וכל הדברים שעוררו עליו, גם את המעט שאהבו אותו, אז הוא הופך פתאום להיות סמל של... גזען והומופוב, וזה עוד יותר פגע בו ובקריירה שלו.
כן. יואב, רציתי לשאול אותך, היו לך שנים רבות של הכירות איתו, הוא היה בן אדם דיכאוני?
אני חושב שלא היה בן אדם שמח. דיכאוני זה כבר, זה מין...
הגדרה קלינית, כזה, כן, נכון.
כן, זה קופה יותר מדי.
ומה זה התבטא?
אני אישית, בפעמים שאני פגשתי אותו, לא הרגשתי את זה, כי כנפגשים שלי שוב, לא הייתי ממש בן בית שם שיושב ויודע מה קורה. נהייתי בקטעים שבהם הוא עוזב את הכוחות ויוצא מהדיכאון, ועולה על במה, או מקליט תקליט, או בא לקדם איזה עניין שלו, אז שם לא ראיתי אותו ככה, אבל ידעתי שמאחורי הקלעים יש שם הרבה חרדות וכאב ותסכול גם, זה אני יודע בשנים האחרונות. אני לא יכול להגיד אם זה הדיכאון או מין אווירה של שקושי מאוד מאוד קשה להסתדר עם החיים הנורמליים, הייתי אומר. בכלל, הייתה לי הרגשה הרבה פעמים שאני מדבר עם מאיר אריאל, שהוא חי באיזה עולם מקביל, זאת אומרת, כל הדברים המעשיים, כמו לנהוג באוטו וללכת לסדר מס הכנסה, והדברים האלה, אנחנו מכניסים אותו לסטרס, לדיכאון, לשיתוק. והיה מדהים לשבת, לשבת את הג'וינט שלו, ולדבר איתך על אלתרמן ועל אלוהים. זאת אומרת,
כן.
באמת, הוא היה אדם, זה נשמע נורא נדוש, אבל הוא היה אדם אחר, רוחני מאוד, מבחינת ההתנגדות היומיומית.
כן.
לא כל כך מחובר על מציאות.
אני רוצה לשאול אותך לגבי הנושא הזה של ההשתלחות שלו בקהילה הגאה, לא רוצה לשאול אותך דווקא על איך זה קרה, אלא למה זה לא הפסיק? הרי הוא מאוד התעקש, אותי זה מפתיע שכשהוא הבין שהוא אולי פגע, הוא לא התנצל כל כך מהר, זה לקח לו המון המון זמן, זה קצת מוזר, לא? זאת אומרת, מאיר אריאל דווקא עושה רושם של אדם שנוח לבריאות.
קודם כל.
כן.
קודם כל אני מסכים איתך שזה זה היה שוק נוראי לכל מי שהכיר אותו.
כן.
כי הוא באמת בן אדם נוח לבריאות, והוא באמת בן אדם, אני גם לא חושב שהוא הומופוב, אני חושב שזה היה, איך שאני ראיתי את זה, זה היה שילוב של שני דברים, שמצד אחד הוא היה הרגיש צורך מטורף משוך תשומת לב, לעשות פרובוקציה, לעשות משהו שיכתבו עליו, שידברו עליו, זה דבר אחד. ודבר שני, הרעיון הזה, נקרא לזה, מתוך הלימוד של הדת, שהגבר יהיה במקומו והאישה במקומה, זה רעיון שהוא, שמעתי אותו מדבר על זה שנים. רק פה הוא אמר את זה בצורה מגילה ובצורה תוקפנית כלפי אנשים שהוא, אני לא חושב שהוא באמת רצה לפגוע בהם, אני לא חושב שהוא באמת הייתה לו כוונה להגיד שזה מביא מחלות או איזה משהו נוראי שהוא אמר שם.
כן. Okay.
ותשמע, זו תקופה שהבן אדם היה מאוד מאוד מבולבל. מדע שיהודה אמר לו, מה אתה מטומטם? מה אתה מדבר דברים כאלה? אתה בכלל לא חושב ככה. הוא באמת לא חשב ככה.
כן.
וגם לי אישית זה נורא, נורא חבל ועצוב לי, שבן אדם שבאמת כתב כל כך הרבה שירים, ועשה כל כך הרבה דברים נהדרים, זוכרים אותו הרבה אנשים בגלל השטות הזאת שהוא אמר, שהיא באמת לא מאפיינת אותו.
כן.
זה עצוב, אבל that's life.
אתה רואה את המניות של מאיר אריאל ממשיכות לעלות עם השנים? כן, כל הזמן הולך וגודל כגיבור תרבות. או שהגענו לאיזה תקרה.
תשמע, לא, זה שאלה נהדרת, כי אני אביא לך דוגמה, יש לו שיר שנקרא לא יכול להוריד ממך את העיניים.
כן.
שבזמן אמת זה היה להיט סוג וב, זאת אומרת אף אחד לא שם לב אליו, באותו תקליט היה שיר אחר, שנקרא, יכנסי כבר לאוטו, ונמצא, נבחר לשיר הכי גרוע של השנה בגלגלת. והוא נורא נעלב מזה.
כן.
זאת אומרת, זה נחשב, האלבום ברנד ולואיז, נחשב לאלבום בינוני ומטה. והיום, אני יודע שיש פריחה מטור, זה אחד השירים הכי אהובים שלו,
אין חתונה בלי השיר הזה. כן.
אין חתונה בלי השיר הזה, ואנשים, אפילו אנשים שבחר יודעים שזה קשור אליו, שרים את זה, וזה הפך להיות מין קלאסיקה, אז כן, יש משהו שממשיך לגדול וממשיך לתפוס קהל חדש, או השיר מודה אני למשל, שיצא אחרי מותו, אני שומע את זה מהמון מקומות.
כן.
אבל אנחנו חיים בעידן שאם לא היו טיפוסים כמוכם, שמקדישים לזה עכשיו כמה דקות ברדיו, כן. או טיפוסים כמוני מהצד השני.
שמקדישים לו כמה שעות כל הזמן, כן.
לא, אני חושב שאם לא נלחם לשמור את התרבות שלנו, ולהזכיר את האנשים האלה, ולעשות עליהם סדרות ותוכניות, אז זה ייעלם.
אנחנו תולים בך הרבה תקוות בעניין הזה, קוטנר.
למה דווקא אני?
לא, כי הוכחת את עצמך. זאת הסיבה.
האזרח יוד, קוטנר. אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו.
תודה לכם.
תודה, יואב.
תודה רבה.
נתראות.
עכשיו אני רוצה להציג לכם דבר שמעטים מאוד מאוד שמעו אותו, זה ספיץ' קטן שהוא נתן בין שיר לשיר בהופעות האחרונות שלו, זה לא התפרסם באף ספר, זה הולך ככה, אם אתה לא רוצה לצאת פרייר, לפעמים אתה לא יוצא, או יוצא רע מאוד. כמו למשל ההוא ששילם ביטוח בריאות כל החיים שלו, והיה בריא כל החיים שלו. והוא זכר מה שאמר לו סוכן הביטוח, איצקי, עזוב אותך מכסף, העיקר הבריאות. אז הוא עזב אותו מכסף, והיה בריא כל החיים שלו. בערוב ימיו, באיזה לילה אחד, פתאום כל דמי ביטוח הבריאות זועקים אליו מהאדמה, איצקי, תביא סחורה. מה זאת אומרת, הלוואי שלא תצטרך את הכסף? אתה לא מרגיש שטיפות הזיעה שלך נעלמות מזה? תביא סחורה, כל דמי ביטוח הבריאות זועקים אליו מהאדמה. בבוקר הוא קם, אין לו צורה, לא בראי, לא בעיני אשתו, וגם החברים אומרים לו, איצקי, אתה נראה לא טוב. סיפר להם, אמרו לו, יש מכון שמסדר לך אירוע מוחי כליל, כליל. אתה מתאשפז 3-5, מקסימום 7 שבועות, ואתה ממצא את רוב דמי הביטוח שלך. הלך, סידרו לו אירוע מוחי כליל, כליל. רק שאיזה מישהו התרשל שם עשירית שנייה, והושפז במצב של מת קליני עם היבהובי הכרה, שבאחד מהם הוא אמר לעצמו, איצקי, העיקר לא יצאת הפרייר.
זה טקסט מעניין מאוד, שעולה על אחד הדברים החזקים ביותר במנטליות הקלוקלת הישראלית, והיא כמובן החרדה האיומה לא לצאת פרייר, שלא ידפקו אותך, שלא יקחו לך מחיר, שלא יעמיד אותך בתור, שלא יזלזלו בך, זה נובע, הרעיון שלא לצאת פרייר נובע מדבר אחד, חרדה וחוסר ביטחון. כי כשאתה מרגיש ביטחון וזה, אתה לא מרגיש פרייר, אתה מרגיש שאתה חלק מתוך איזשהו סדר, מתוך משהו הוגן ומוסרי, אבל אתה מרגיש כל מה שהולכים לדפוק אותך. זאת הרגשה הישראלית, הולכים לדפוק אותי כל שנייה. כל הזמן יש קומבינות, כל הזמן על הכביש, בביטוח, לא משנה איפה, בעבודה, באהבה, תפתח את העיניים ואל תהיה פרייר. זה בעצם המנטרות הישראליות המפורסמות, יש עוד רבות אחרות, והוא אני חושב שמלגלג מאוד על הדבר הזה, על, 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 על הרעיון הזה של אדם אמיתי, הוא אדם שנהיה סאקר ונהיה פרייר עד הסוף, משום שרק אז הוא ממצא את הבחירות האמיתיות והאותנטיות שלו, ולא הולך אחרי מליצה מגוחכת שמגדירה ישראליות של קש.
אני מאוד מסכים איתך דוד, אני חושב שלהיות פרייר זאת עמדה ביקורתית היום בישראל. זאת אומרת, להיות פרייר גאה, זאת עמדה רדיקלית, זאת עמדה רדיקלית.
מי מעז להיות פרייר היום?
בדיוק. אני חושב שמאיר אריאל פתח את האפשרות הזאת. אני אומר את זה כמובן בהערכה עצומה, להיות פרייר. להכיר בפרייריותך, כי אין אפשרות אחרת. אתה תמיד פרייר, תכיר בזה, תחגוג את זה אפילו, ותנצל את זה. אפילו, אני חושב שזאת אחת מהמורשתות לפחות מבחינתי הכי חשובות של מיר.
נעבור גם את זה. תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי.
הגענו לשלב ההמלצות ואנחנו כרגיל ממליצים לכם על עוד דברים את גיבור התרבות שלנו. אני רוצה להמליץ לכם להזין לאלבום המחווה לרישומי פחם, זה נקרא רישומי פחם בצבע, ושם ברי סחרוב ואמיר לב ובני בשן ועוד אמנים מעולים נותנים אינטרפרטציות שלהם לאלבום הנהדר הזה שלא כל כך הספקנו לדבר עליו כאן בתוכנית, אבל כדאי לכם, והטקסטים שם הם טקסטים מאוד מאוד חזקים שכדאי להקשיב להם גם בקולם של אחרים, זה מוסיף צבע. דוד, על מה תמליץ?
אני אמליץ על סרט בהשתתפותו של מאיר אריאל, נקרא מסע הבחירות של מאיר אריאל, ב-1987, שעשה במאי עידו סלע, והיתרון שהסרט הזה נמצא ביוטיוב, אז אתם יכולים לצפות. הסרט מאוד מאוד מעניין, כי הוא מתאר את מסע ההופעות שלו, כאילו, לא במרכזים הגדולים של הספונבונים, כאילו, ששם זה כאילו מקור הכינון העיקרי שלו, אלא כאילו בפריפריות. שם נחשפים שני דברים, אחד, הרצון שלו לקבל אהבה מהקהל, ושניים, הקושי שלו לתקשר עם קהלים מסוימים, עם פריפריות מסוימות, עם קהל של מזרחיים וקהל של אחרים, ומצד שני גם קהל של מתנחלים וקהל של מושלים צבאיים, כי הוא גם מופיע בשטחים וכל זה. זה פורס בעצם את הקושי שלו להיות כאילו אותה פיגורה מרכזית בתוך תרבות ישראלית שסועה ב-87, וזה מאוד מומלץ.
דן?
כן, אני רוצה להמליץ על אירול אחד, הביוגרפיה של מאיר אריאל. אני חושב שכדאי לתת מבט עמוק בספר הזה, מן הטעם שמעבר להזכירה ההיסטורית, מעבר לביוגרפיה מאוד עשירה והמאוד מעניינת, שבאמת מגלה המון דברים בחייו של מאיר אריאל, שאני חושב שלא היינו מודעים אליהם בכלל, כמו לדוגמה, שהות שלו בדטרויט בשנים שאחרי מלחמת ששת הימים, שהות שהשפיע עליו גם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינה פוליטית, הוא נחשף שם לכל העניין של שנות ה-60 וכן הלאה, אבל מעבר להיסטוריה האישית הזאת, אני חושב שאנחנו זוכים שם לניתוחים מאירי עיניים של חוקר ספרות, קודם כל, פרופסור ניסים קלדרון שמנתח את השירים בדרך שהיא בעיניי מאוד מאוד מעניינת ופוקחת עיניים.
סיימנו, אבל זו רק התוכנית השנייה מתוך שתיים. אנחנו כבר שידרנו תוכנית נוספת עליו, ואתם תוכלו למצוא גם אותה בעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי. תיכנסו לגיבור תרבות, שם תוכלו לשמוע גם את התוכנית הקודמת, וגם את כל יתר התוכניות שקלטנו ושידרנו עד היום. אפשר לעשות את זה ביתר קלות באפליקציה כאן אודי. תודה רבה לטכנאי שלנו שרון לרנר, לייל שינדלר ולשלומי בנתיה שהביאו אותנו כאן לשידור. אני מודה לך דוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה יונתן.
תודה רבה דוקטור דן הרב.
תודה יונתן.
אני הייתי יונתן גט ואני נפרד מכם דרך דמעה שקופה.
איך אפשר שלא.
עד התוכנית הבאה שלנו בשבוע הבא. להתראות לכם.
להתראות.
ביי.
מס הכנסה הם יקלו לי מגבר, מס ערך מוסף הם יקלו לי משדר,
חברת החשמל יקלו לי מסבר, מנהל המים סתמו לי באר,
ראיתי שאני מתדרדר למשבר,
התחלתי עוזר
אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
טעות במחשב, עלתה לי מיליון, כספומט, בלה לי יתרת חשבון,
מזכירה אלקטרונית, נחתה לי רעיון,
שופט אוטומטי, שלל לי רישיון,
ועורך דין לך לי, שלשלתי אסימון,
מה אני צפה?
אבל עברנו את פרעה,
למדתי מקצוע מועיל ונחוץ, כדי שלא יהיה דחוק ולחוץ,
התמדתי בו, הייתי חרוץ, פרם כישלון המערכת גם כן היה חרוץ,
מצאתי את עצמי במקצוע בחוץ,
הולך ורזה,
אבל עברנו את פרעה,
את פרעה,
נעבור גם את זה,
גם את זה ואת זה
ויצא. הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה וללא הגדרה וללא פשרה,
איבדתי כובע וקצת הכרה,
חשבתי אולי בכל זאת הגדרה
שתיתן תשובה חד משמעית וברורה, נקראתי על זה אבל עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה.
ועכשיו אתה תקוע בזמן החדיש, ולמען האמת אתה די אדיש,
המצב אומנם ביש אך אינך מרגיש,
אין לך לב לחומר שהמיקה מגיש,
ושלטון העם יורד אל הכביש ואתה פה חסר,
רק יותר ויותר.